טוב, בוקר טוב, שלום וברכה וחודש טוב. אנחנו במילים ואתה יודע. ואתה יודע שתיקון המידות עולם וריפוי הנפש וכוחותיה. וכמו שהרופא אשר ירפא הגופות, איך שידע תחילה הגוף אשר ירפא הוא בכללו, וחלקי הגוף מה הם? רצוני לומר גוף האדם, צריך שידע אלו דברים יאכלו וירוחק מהם, ואלו דברים יבררו ויכוון עליהם. כן אשר ירפא הנפש וירצה לתקן המידות, צריך שידע נפש אדם בכלל וחלקיה מה יחלה אותה ומה יבריאה. הרמב״ם אומר לנו פה שני דברים. בהמשך, בפרקים הבאים, הוא ירחיב מאוד בעניין הזה, ואני רק אומר בשלב הזה מה הם שני הדברים שאנחנו נצטרך להסביר אותם יותר בפרוטרוט כשהוא ידון בזה יותר מפורט. המושג הראשון זה מה שנקרא מידות. הוא לא מסביר לנו פה מה זה המידות ומה זה בדיוק, איפה זה, מה. הוא עדיין לא הסביר לנו מה זה הנפש. אז זה מושג אחד. והדבר הנוסף שהוא מדבר עליו זה תיקון המידות. כן, אז אנחנו צריכים להבין את שני המושגים האלו. שוב, אני אומר, זה לא פה. אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, כי אנחנו צריכים קודם כל להבין מה זה הנפש. רק מה שהרמב״ם פה אומר, כנראה הוא מדבר על המושג הידוע, תיקון המידות. כן, הוא ידוע מלמעלה, כי אנשים לא מבינים בדיוק מה זה הנפש, אז הם מדברים על המושג הזה בלי להבין על מה הם מדברים. אבל יש מושג כזה. אז אומר הרמב״ם, תדע לך ש... תיקון המידות זה בעצם כמו רפואת הגוף. כן, זאת אומרת, כמו הרופא, שכדי לרפא את הגוף, אז הוא צריך להכיר שני דברים. הוא צריך להכיר קודם כל איך הגוף בנוי, ואחר כך הוא גם צריך להכיר את דרכי הרפואה, כאשר מתגלה חולי בגוף. זאת אומרת, בלי שהוא יבין איך הגוף בנוי, אז הוא לא ידע איך לרפא את הגוף. אתה צריך להכיר את הגוף, ודבר נוסף, כן, זה המדע, כן, שקוראים לו אנטומיה או ביולוגיה, או הכימיה של הגוף, או הפיזיקה של הגוף. כן, זה ארבעה עניינים שקשורים לטבע הגוף, וצריך ללמוד גם, כן, את הרפואה, כלומר, את הדרך, את האופנים, שבהם אנחנו מרפאים כאשר מתגלים כל מיני ליקויים בגוף. כך אותו דבר בנפש. אתה חייב להכיר את הנפש, זה מה שאומר, צריך שידע הנפש, האדם בכלל ובחלקיה, ולדעת מה יחלה אותה ומה יבריאה. כלומר, מה גורם לחולי בנפש ומה דרכי הרפואה. אז לכן, כמו שאמרנו, המטרה שלו פה זה לא להסביר את המושגים. הוא לא מסביר לא את המושג מידות ולא את המושג... רפואת הנפש או חולי בנפש, זה מושגים שהוא יפרט אותם בהמשך, אבל פה הוא בעצם אומר לנו כמה מילים כדי שנבין מה המטרה שלו. כן, בעצם אנחנו לומדים פה רפואת הנפש, לא במסגרת המשברך, זה תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה נכון, במסגרת המדע, מה שנקרא מדע רפואת הנפש. לכן צריך להכיר את הנפש ולהכיר את דרכי הרפואה. ומפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. חלקי הנפש, על פי מה שהזכרנו מקודם, הכוונה יכולות. הנפש זה לא דבר שהוא כמו החומרים המוכרים לנו, כדי שנגדיר שיש פה חלקים שונים. במובן הפיזי, שיש חלק בדרום, בצפון, למעלה, למטה, אין מושגים כאלה ביחס לנפש, אלא יש יכולות שונות. אנחנו בהמשך כמובן נתייחס, הרמב"ם מפרט כל אחת מן היכולות האלו ומסביר מה כלול בה. וכבר הקדמנו בזה הפרק, שדברינו אינם אלא בנפש האדם, כי כוח המזון, הדרך משל אשר לאדם, איננו כוח המזון אשר לחמור ולסוס. כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן מן הנפש אשר לא. כן, שמתם לב, הוא בעצם משווה פה את שלושת הישויות החומריות בעלות הנפש, האדם, בעלי החיים והצומח, ואומר שנכון שיש תופעה דומה בכולם, מה שהוא קורא לזה הזן, אנחנו בהמשך נפרט יותר מה כלול בזן, אבל באופן כללי, כדי שנבין את מה שהוא אומר פה, נתייחס לזן במשמעות של תנועת החומרים בתוך הגוף החומרי הזה, כדי לקיים אותו, לקיים אותו במתכונתו החומרית. זה היכולת של הנפש, כלומר הנפש היא מניעה את החומרים בתוך הגוף החומרי הזה וגורמת לו להתקיים במתכונתו. הדבר הזה קיים גם בצמח, גם בצמח יש תנועה של חומרים, נכון? כלומר אנחנו אומרים שהצמח שואף חומרים מן האדמה, הוא שואב אל תוכו, הוא סופח אל תוכו את המים. איך הצמח עושה את הדבר הזה? בעזרת הנפש שלו, מה שנקרא נפש הצומחת. וגם כן הוא, כן, החומרים האלו שנכנסים אל תוכו, הם מתפשטים בתוכו, הוא מצמיח את התוצרים שלו, כלומר הוא גם יש בו גדילה, גם יש בו גדילה וגם יש בו הצמחת תוצרים, כן, את הפירות מה שנקרא. כן, כל זה קורה בישות החומרית הזאת על ידי הנפש, כמו שאמרנו, זה תופעות שלא קיימות בדומם. זה קורה על ידי הנפש. עכשיו, יש תופעה דומה גם אצל בעלי חיים, גם שם יש גם את הדבר הזה. יש את החומרים שנכנסים לתוך הגוף החומרי, והם מתפשטים והם מקיימים את הגוף, נכון? זה מה שנקרא מזון, המזון, המשקים שנכנסים לתוך הגוף ומזינים אותו. מי יוצר את ההתפשטות הזאת ואת כל התופעות האלה שקיימות בגוף החי? זה הנפש. אז לכאורה יש תופעות זאת, גם באדם יש את זה, כן? יש את הגדילה ויש את הולדת הצאצאים, כן? נקרא לה פירות, כן? משהו בעין הדבר הזה. אז זה גם קיים גם אצל בני האדם. אז אומר לנו הרמב״ם, תדע לך שזה נפשות שונות, וכיוון שזה נפשות שונות, אז למרות שיש דמיון בפעולה שלהם, אל תחשוב שזה אותו כוח הזן. כי כוח המזון, הדרך משל, אשר לאדם, הוא כוח המזון של החמור ולסוס. טוב, אנחנו גם נראה עוד כמה משפטים פה, אבל אני כבר אציב עכשיו את השאלה, מה הרמב״ם רוצה להגיד פה, במשפטים האלה? מה הוא בא לומר? מה זה חשוב גם כן? אמנם יאמר על כל אלו האישים ניזון בשיתוף השם בלבד, לא שהעניין אחד בעינו. כי יש דמיון, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. וכן יאמר על איש האדם ובעל החיים מרגיש, כן? אדם ובעל חיים יש לו, מרגיש, הכוונה חווה חוויות חושיות. זה הכוונה מרגיש, זה לא רגש מה שאנחנו קוראים, אלא חווה חוויות חושיות. אז האדם חווה חוויות חושיות כמו בעל חיים, נכון? גם בעל חיים רואה, גם בעל חיים שומע. אז לכאורה נאמר שזה אותו עניין, כלומר זה נפש אחרת, אבל זה אותו עניין. אז אומר רמב"ם, זה בשיתוף השם בלבד, לא שהעניין אחד בעינו. סליחה, בשיתוף השם בלבד, לא שההרגשה אשר ברובן היא הרגשה אשר בזה הסוס, ולא הרגשה אשר בזה המין, היא הרגשה בעינה אשר בזה המין האחר. כן, נניח, יש לנו עופות ויש לנו בעלי חיים, וכל שבתוך הבעלי חיים יש סוס ויש חמור, כן? אז כל אחד מהם יש מציאות אחרת של תחושות. אלא כל מין ומין מאשר לו נפש, יש לו נפש אחת, צולת נפש האחר. והתחייבו מנפש זה פעולות ומנפש זה פעולות, ואפשר שנדמה פעולה לפעולה, ויחשב בשתי הפעולות שאין דבר אחד בעינו ואין הדבר כן. כן, זה יכול להיראות לך כאילו מדובר באותו תופעה, אבל זו תופעה אחרת. ומשלו, משל שלושה מקומות חשוכים. זאת אומרת, איך המשל? יש לנו נניח שלושה מקומות חשוכים, אחד מהם זרחה עליו השמש והעיר, והשני עליו על הירח והעיר, ואחר הודלק בו נר והעיר. הנה כל אחד מהם כבר נמצא בו האור. אבל סיבת האור, זה האור ופועלו השמש, ופועל האחר הריח, ופועל האחר האש. כן, זאת אומרת, יכול להיות שאתה נמצא בתוך החדר, בוא נניח שיש לך רך צר כזה, שאתה לא תחליט בקלות מה היה מקור האור. אז אתה עלול לטעות לחשוב שיש פה בעצם אותו מקור אור, שהוא זה שמאיר את שלושת המקומות האלה, אבל אני באמת, זה לא נכון. זה שלושה מקורות אור שונים. אז זה משל, אומר הרמב״ם, כן פועל הרגשת האדם ונפש האדם, הרגשת הכוונה, התחושות, כן, מה שנקרא חושים, חוויות החושים באדם, זה נפש האדם, ופועל הרגשת החמור, נפש החמור, ופועל הרגשת הנשר, נפש הנשר. כן, ואלה מעניין יקבצם, אלא שיתוף השם בלבד. כן, קוראים לזה ראייה, קוראים לזה שמיעה, אבל זה שלוש תופעות שונות זו מזו. למרות שיש דמיון ביניהם, אבל הן שונות. ויסק זה העניין שהוא נפלא מאוד, כן? זאת אומרת, נפלא מאוד, הכוונה נפלא, זה אומר שזה דבר פלא, זה דבר נבדל, זאת אומרת, דבר שלא מבינים אותו ככה במבט ראשון, צריך להעמיק כדי לתפוס אותו. יקשלו בו הרבה מן המתפלספים, יתרבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. כמו שאתם רואים, הרמב״ם פה ככה ממש אומר דברים בדרך הרמז, וצריך להבין מה הוא מתכוון, למה זה כל כך חשוב לו להדגיש את העניינים האלה. לכאורה, היה מקום לומר שהדיון הזה פה הוא תלוי בשאלה שהוא כבר דן בה, האם יש שלוש נפשות באדם או שיש נפש אחת. הרי סביר להניח שאם היינו מגדירים שיש שלוש נפשות באדם, אז אמרנו שהתיאוריה הזאת היא בנויה על זה שאתה רואה תופעות דומות. זאת אומרת, אתה אומר, יש באדם, יש בצמח, בבעלי חיים ובאדם תופעה דומה. נקרא לה תופעת הצמיחה והגידול. אז על התפקודים האלה בגוף החומרי אחראית נפש אחת. יש בבעלי חיים ובאדם תופעה דומה, נגיד בתופעת חוויות החושים, כן? החוויות של החושים הן תופעה דומה, גם הוא רואה, גם הוא רואה, גם הוא שומע, גם הוא שומע, הוא מריח, הוא מריח, אז תופעה דומה, אחרי על זה, זה אותה נפש, כן? אז יש לנו עוד נפש שנייה באדם, וגם אצל בעלי חיים יש נפש שנייה, ובאדם יש תופעות מיוחדות, זה התופעות המחשבתיות, כן? השכליות, שזה משהו מיוחד אצלו, וזה נפש שלישית. הרי הרמב"ם כבר שלל את זה. כשהוא אמר נפש האדם אחת, הרי שם הוא אמר שזה לא שלוש נפשות. אז לכאורה, מה הוא בא עכשיו לחדש פה? זאת אומרת, בשלמה, אם היינו סוברים שיש פה שלוש נפשות, אז זה מובן מה הוא בא להדגיש עכשיו. הוא אומר, למרות שהנפשות עושות את אותו דבר, אבל תדע לך, זה נפש מסוג אחד, זה נפש מסוג שני וכו'. וזה כבר הוא אמר מקודם לכם. מה הוא בא להדגיש כרגע, אחרי שהוא כבר אמר שנפש האדם היא אחת, ואז אני מבין שיש נפש האדם, יש נפש הבעל חיים, ויש נפש הצומח, אז אני מבין שזה נפשות שונות זו מזו. אז מה הוא בא להדגיש פה? עכשיו, זה שאלה אחת. זאת אומרת, ואני אומר שוב, אני מחדד את השאלה הזאת, בעקבות כבר מה שהוא אמר קודם, שנפש האדם אחת ואין פה שלוש נפשות, אז עוד יותר קשה מה הוא בא בכלל להדגיש. אבל דבר נוסף שצריך להבין, מה בדיוק הוא מתכוון? הוא מתכוון להגיד שהחוויות שלנו הן שונות מהחוויות של בעלי החיים. זאת אומרת, נניח, חוויית ראייה אצל האדם זה חוויה מסוימת, וחוויית הראייה אצל בעלי החיים זה חוויה אחרת. וזה גם נראה לי איזה מילתא דפשיטא. זאת אומרת, זה די ברור. אתה יכול, כל מי ש... יש לו בעל חיים, אז הוא יודע שהכלב שלו שומע יותר טוב ממנו ומריח יותר טוב ממנו. ואם יש לך, אני יודע, איזה נץ או איזה בז, אז אתה רואה שהוא רואה יותר טוב ממך. אז מה הרמב"ם בא להגיד? שזה חוויות מסוג שונה? זה חוויות שונות, זאת אומרת, הן דומות, כי זה ראייה וזה שמיעה וכולו, הן דומות, אבל הן שונות. זה בעצם מה שהוא בא להדגיש, זה חוויות שונות. אז מה החידוש בזה? זאת אומרת, למה גם זה גורם, כמו שהוא אומר בסוף, זה עניין נפלא מאוד, כאילו זה משהו מיוחד מה שאני אומר לך פה. יקשלו בו הרבה מן המתפלספים ויחוו מזה דברים מגונים. מה כל כך מגונה בזה? בסדר, נניח שאדם טועה לחשוב שהכלב שלו רואה כמוהו. כאילו, זה דבר מגונה יש פה. שהוא חווה חוויה בדומה לו. מה הדבר כל כך מגונה? ונניח שאני חושב שתהליכי הצמיחה שבגוף האדם הם כמו תהליכי הצמיחה בגוף הבעל חיים. טוב, מה שנראה לי, שפה הוא בא לומר את הדברים, נתחיל מהשאלה הראשונה, בלי קשר לשאלה אם יש שלוש נפשות או נפש אחת. זאת אומרת, וככה זה משמע, כי הוא לא, ודאי לא חוזר לאותו דיון, הוא גם לא מזכיר פה במילה אחת את מה שהוא אמר, כבר אמרתי לך שיש נפש אחת. אז זה פשיטה שזה משהו אחר. הוא לא מזכיר את זה פה. נראה שמה שהוא בא להדגיש, זה גם אם תמצא לומר שיש פה שלוש נפשות. נניח שיש פה שלוש נפשות. מה שהוא בא להצביע, לומר שכל נפש יש לה יכולות הפעלה של סוג מסוים של גוף. כל נפש יש לה יכולת הפעלה של סוג מסוים של גוף. בוא נניח שהמדע מאוד התפתח. אתה יודע, כמו שעושים השתלות איברים, בוא נניח שאפשר, אני רק אומר כדי לחדד את זה ככה, תעלו בדמיון חן משהו, זה מדע בדיוני כזה, שיש אפשרות לעשות השתלת נפשות. לא בא לך על הנפש שלך, מביאים לך נפש של בעל חיים אחר. נניח שאפשר לעשות דבר כזה. נניח שיש שלוש נפשות. נניח שיש שלוש נפשות באדם. האם היה אפשר, אני אומר שוב, זה הכל תיאורטית, אבל זה רק כדי להמחיש, האם היה אפשר לקחת, הרי גם לך יש נפש צומחת, יש לך נפש חיה, כמו, ויש לך נפש שכלית, שלוש נפשות. האם אפשר לעשות השתלה, לקחת נפש של צמח, ולהכניס אותה במקום הנפש הצומחת של האדם, בהנחה שיש שלוש נפשות באדם? האם זה היה אפשרי? הרמב״ם אומר, חד משמעית, דבר כזה לא אפשרי. זאת אומרת, הכוונה היא, הנפש של הצמח מסוגלת להפעיל את האורגן החומרי שנקרא צמח. היא לא מסוגלת להפעיל, גם אם נניח שבאדם יש גם נפש כזאת, שרק על זה היא אחראית. אבל זה נפש מסוג אחר. זה נפש שמסוגלת להפעיל את גוף האדם. זה נפש שמסוגלת להפעיל את גוף הצמח. זה נפש שמסוגלת להפעיל את גוף הבעל חיים. זאת אומרת, כל נפש מותאמת לפעול בסביבת הגוף שהיא מתמזגת איתו. כן.
זה בעצם שאין גיגול לשמוע.
זה לא קשור. זה לא קשור בכלל לשאלה הזאת, כיוון שהשאלה אם יש גלגול או לא גלגול, היא לא קשורה לפה. דרך אגב, גלגול נשמות זה, למה זה כל כך מפתיע אתכם הדבר הזה? סתם אני שואל. זה נראה מסתורי מאוד. איך נוצרת הנפש? שאלתם את עצמכם פעם? הרי האבא מביא תא זרע, זה חומר, נכון? זה חומר. האמא מביאה ביצית, זה גם חומר. איך נוצרת הנפש פה בתוך כל הסיפור הזה? היא כבר קיימת? נפש היא כבר קיימת? או שבאיזשהו שלב, כשנוצרת התרכובת הזאת, אז באיזשהו שלב הנפש מגיעה. ומאיפה היא מגיעה?
לתאים מהנפש?
לתאים? אני לא יודע אם יש נפש. יש את הנפש של ההורים שפועלת על התאי זרע, זה ברור. ועל הביציות, נכון? כמו שהנפש פועלת על כל חומר שנמצא בגוף. אז כל זמן שהוא נמצא בגוף של ההורים, אז הנפש של ההורים פועלת על ה... אבל עכשיו כשלילד הזה, כלומר כשמחברים את התא זרע והביצית, כן? בוא נתחיל מזה. כשמוציאים את התא זרע מגוף האדם, נניח שנוציא אותו, נשים אותו בתוך מבחינה. האם יש בו נפש עכשיו, או שהוא סתם נוזל? נוזל חומרי. הנפש של האדם פועלת על הגוף, נכון? היא לא פועלת על החומרים הנפלטים מן הגוף. כלומר, כל זמן שהם בגוף, יש סיכוי שהיא פועלת עליהם. כשהם יצאו מהגוף, היא כבר לא פועלת עליהם, נכון? אם אדם יפריש רוק מהפה, יפריש שתן, יפריש צואה, זה הפרשות שיוצאות מן הגוף. הם כבר חומרים לעצמם. ברור שהנפש כבר לא פועלת עליהם. הראיה, שכל זמן שהם בגוף, הם היו במצב מסוים, נכון? בעלי חום מסוים, בעלי מצב כימי מסוים. כשהם יוצאים מהגוף, מתחילים להיווצר אצלם כל מיני תהליכים כימיים אחרים, נכון? למה? אז למה כשהם בגוף, הם במצב מסוים, וכשהם מחוץ לגוף, הם במצב אחר? אז התשובה היא, שכשהם היו בגוף, אז הם היו תחת השפעת הנפש שנמצאת, שהם פועלת במסגרת הגוף. כשהם נמצאים מחוץ לגוף, אז הנפש כבר לא פועלת עליהם. אז עכשיו, כשיש את הזרע שנמצא בתוך מבחינה, הנפש של האבא כבר לא פועלת עליו. האם יש בו כשלעצמו נפש? זה חידוש גדול להגיד דבר כזה. זה כמו להגיד שבדמעות שיוצאות לנו מהעיניים, או ברוק שיוצא לנו בפה, או כל הפרשה שיוצאת מן הגוף, יש נפש. זאת אומרת, מה שיותר סביר להניח, שבאיזשהו שלב, באה נפש מאיזשהו מקום, ומתמזגת עם הגוף הזה. עם התא זרע והביצית האלו, שזה בעצם סוג של חומר. נו, ומאיזה מקום באה הנפש הזאת? היא באה. כך הקדוש ברוך הוא יצר בטבע. הדיון אם יש גלגול נפשות או לא, זה בשאלה האם נפש מגיעה כלוח חלק לתוך הגוף הזה, או שהנפש יכולה, יכול להיות שיהיה נפש בעלת רשמים כבר, שמתמזגת עם הגוף הזה. זה לא דיון כל כך, כן? לא דיון כל כך דרמטי. זה שאלה מדעית, האם זה ככה או ככה. כן, האם יש נפשות שאחרי שהן היו פעם אחת עם הגוף, יכול להיות שהן חוזרות עוד פעם לגוף. לא יודע. אני גם לא עושה מזה שאלה מסתורית כל כך, כאילו. זה בכלל מסתורי, איך נפש מתמזגת עם גוף. זה עצמו מסתורי. ואת זה גם אנחנו לא בדיוק מבינים איך זה בדיוק קורה. אבל זה קורה. אז מה אכפת לך עם הנפש הזאת שהתמזגה עם הגוף, הייתה בעבר עם איזה גוף אחר ועכשיו עם הגוף הזה? אולי היא רב פעמית מבחינת אפשרות חיבור שלך. לגוף המסוים מבחינת סוג הגוף. מבחינת סוג הגוף.
אז איזה דבר הזה כמו שתגיד, נפש של אדם
תהיה בחיתול? נפש של אדם לא תהיה. נפש של אדם שהרמב"ם מדבר עליה לא תהיה. כן, זה לא יהיה. אבל מגוף אדם לגוף אדם זה כן יכול להיות. טוב, עד כאן.
מה שהרמב"ם אמר בפסקה, זה פועל יוצא שהוא אמר שיש רק נפש אחת באדם, כי אי אפשר להחליט נפשות? אין נפשות משותפות?
לא, לא. אני חושב שמה שהוא בא להגיד פה, אפילו אם תמצא לומר שיש שלוש נפשות, עדיין הנפש הצומחת בגוף האדם היא לא תהיה הנפש הצומחת בגוף האדם. זה סוג אחר, כל נפש מתאימה לפעול בסביבה של גוף מסוים.